נמצאים עכשיו בימים לא פשוטים לעם ישראל, ימים שקשה לדבר, המשכיל בעת ההיא יידום. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, ובעזרת השם, בהמשך, זה יותר זמן, אחרי שמכילים את מה שקורה, מבינים את מה שקורה לנפש, יש אפשרות להכיל את הדבר הזה, זה באמת זמן לחשבון הנפש. זאת אומרת שהנפש מיושבת, יש זמן לחשבון הנפש, להבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בסיפור הכל כך קשה שקרה עכשיו בשמחת תורה. הימים גם שאנחנו נמצאים בהם כעת אחרי שמחת תורה, זה ימים גדולים מאוד, ימים שלא אומרים בהם תחנון, מנהג ירושלים היה שלא אומרים בהם תחנון, בגלל שזה ימים שבהם בטל היצר הרע של עבודה זרה, ונחלש היצר הרע של גילוי עריות, זה ממש עד ראש חודש חשוון, זה הימים שבהם זה קרה, ולכן זה ימים מסוגלים וימים טובים, ובעזרת השם נראה עין בעין, איך שכל מה שקורה בימים האלה הוא אך ורק לטובת עם ישראל, ולגילוי כבודם של ישראל, וכבודו יתברך בעולם. מה שהתגלה, אולי נקודה אחת, ממה שמתגלה בימים האלה, זה התהליך של רחמנא ליצלן, תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, אומר הפסוק בהושע. ואז יש תיאור של עולליו ירוטשו והריותיו יבוקעו. כן, השם ישמור, קיבלנו פירוש חי לדברים האלה. ומתוך זה מגיע שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך. מתוך הכישלון הנוראי של האבונות באה התעוררות תשובה לעם ישראל, אפילו שזה הגיע מתוך איסורים. ואז מגיע לקחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תיסע אבון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. נגיע לבני הקדוש ברוך הוא, ובתור תשובה נאמר את המילים הבאות: אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. ואז המשפט הזה של תשובה שיאמר על ארבעת חלקיו, הוא יגרום שערפה משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו, יהיה קטל לישראל, יפרח כשושנה, ויחשר השב כלבנון, ישובו, יושבי בצילו, יחיו דגן, יפרחו חגופן, זכרו כיהן לבנון, וכל הנבואה שם של הישועה. אבל הפסוק המרכזי שאליו עם ישראל יגיע, מתוך עולליו ירוטשו והריותיו יבוקעו, מהמצב המחריד והנורא הזה, יהיה התשובה שתתבטא באשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. טוב, יש פה שלוש דברים שליליים ודבר אחד חיובי. אשור לא יושיינו, יותר לא נסמוך על מעשה ידינו, כן, אשור לא יושיינו, אשור זה, טוב, זה אולי נושא לשיעור נפרד, לא ניכנס לזה. רב צודק, יש לו אריכות גדולה בזה בפריצה לקהל ראש השון, ובעוד כמה מקומות, השילוח מדבר על זה, זה נושא רחב מאוד, הפסוק הזה, כמה הוא כולל בתוכו את כל היסודות. אבל אשור לא יושיענו זה החלק של החמדה, הרדיפה אחר ממון, הרדיפה אחרי פעולת אדם, שהאדם הוא הפועל, כן, האדם בטוח שאני עושה. וזה ההכרה בזה שאשור לא יושיענו, הפעולה שלי לא יכולה להציל אותי. שמחנו על כוח פלוני שהוא ישמור עלינו, הוא יציל אותנו, הוא ייתן לנו כוח, והתברר שעל הכוח הזה אי אפשר לסמוך, אשור לא יושיענו. רב צודק מסביר שכשיהודי, דווקא יהודי, מגיע לתובנה של אשור לא יושיענו, באוטומט מתעורר אצלו הידיעה שהשם אחד. שהקדוש ברוך הוא, זה לא נמצא בלשון המשנה או הגמרא, אבל כמו שמקובל לומר כמה מאות שנים האחרונות, זה כמובן, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, לשון המשנה זה, ועל מי יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. אבל מקובל להגיד את זה, אין לנו על מי להישען. זאת אומרת, אני מדבר רק בדרך רמז, כן? אין לנו על מי להישען. ברגע שאדם מגיע למסקנה, אין לנו על מי להישען, יהודי שחקוק אצלו בלב, הידיעה שהקדוש ברוך הוא עושה ועושה לו את כל המעשים, האנוכי השם אלוקיך נחקק אצלו בלב, גם אם בטעות הוא התחיל לסמוך על דברים אחרים. ברגע שהוא מגיע למסקנה של אין לנו על מי להישען, אשור לא יושיענו, ממילא מתעורר אצלו הידיעה שהשם אחד. ממילא הוא מגיע למסקנה של על אבינו, אלא על אבינו שבשמיים. על סוס לא נרכב זה כוח התאוות, שעליו גם צריך להתגבר, ואז יש עוד שלב, שזה לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, עד שמגיעים לדרגה הכי גבוהה, שזה אשר בך ירוחם יתום, כל דממה דקה, זה לא רוח רעשש, טוב, זה באמת, לגמרי נשאיר את זה בצד. אני רוצה לדבר היום על הנקודה של אשור לא יושיענו. אשור לא יושיענו. רואים, וזה דבר ש אני חושב שהוא ברור לגמרי מהרגע הראשון של הסיפור שאנחנו חווים כרגע, שאשור לא יושיענו. אין לנו יכולת לסמוך על פעולת אדם. זה הוכיח את עצמו שאי אפשר לסמוך על הדבר הזה. ומתוך זה מתעורר ממילא התובנה הפנימית של על מי יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. השלושת הדברים האלה יכול להיות שהם מקבילים גם לצדקה, תפילה ותשובה. אני לא הסברתי את הפסוקים עם כל המהלך של רב צודק, אז לכם קשה קצת להוכיח את הקשר של הדברים, אבל עד כמה שיש חמדה, חמדה זה חמדת ממון בעיקר, גם יש עוד חלקים של פעולת אדם, אדם סומך על הכוח שלו, על הכישרונות שלו, אבל גם שם זה בא לידי ביטוי בצדקה ובחסד, כן? ושם כשאדם נותן צדקה, זה בעצם נגד החמדה, זה התיקון של החמדה, כן? הוא נותן משלו למישהו אחר. והשלב השני זה על סוס לא נרכב, שזה זרמת סוסים זרמתם, זה כוח התאווה, לא ניכנס כרגע להוכיח את זה, אבל שם יש לנו כנגד זה את כוח התפילה. שכוח התפילה זה, זה נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי, לשון תפילה, לשון חיבור, נתחברתי, גם צמיד פתיל. תפילה זה תמיד לשון חיבור, והחיבור של הסוס לא נרכב, שזה החיבור השלילי של התאווה, כנגד החיבור האמיתי של החיבור של תפילה. לא נאמר את אלוהינו למעשה ידינו, זה שאדם סומך על עצמו, זה תשובה. תשובה זה להשיב את הדברים אל השם יתברך, כנשון המהר"ל בנתיב התשובה, וזה בעצם החלק השישי, אבל בואו נשאיר את זה כרגע בצד, כי צריך להוכיח, להראות את כל המהלך, ואז יובן. אבל השלב הראשון שמגיעים מתוך המצב הכל כך תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, כן, בחרב יפולו, רחמנא ליצלן, עולליהם ירוטשו ואריותיו יבקעו, אשוב הישראל מוביל אל התובנה של אשור לא יושיענו. אשור לא יושיענו, אנחנו אומרים לפי מה שיוצא פה, זה עבודה של צדקה. זה הנקודה של צדקה, שהאדם נותן צדקה, וזה בעצם השלב הראשון, זה אשור לא יושיענו, ההכרה בצדקה, ההכרה של אין לנו על מה לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, וסומכים עליו, והצורה שזה בא לידי ביטוי בעולם הזה, זה צדקה וחסד. בוא נראה בעזרת השם את הפרק בדניאל שמדבר על העניין של צדקה. זה בדניאל, פרק ד' זה עיקר העניין, אבל זה מתחיל לפני כן עם איגרת ששלח נבוכדנצר המלך, לכל עממיה ומיה ולשניה, לכל האומות, לעמים האומות והלשנות, שדיירים בכל הרע שגרים בכל הארץ, שלומכון יזגה, ירבה שלומכם. ואז הוא אומר, עתיה ותמהיה דעבד עמי אלהה אילאה, האותות והמופתים והדברים התמוהים שעשה איתי אלוקים עליון, שפר קודומי להחוויה, נאה לפני לספר, עתו היא כמר רברבין, ותמהו היא כמה תקיפין, מלכותי מלכות עולם, ובשולטני עם דר ודר. אומר, האותות שלו כמה גדולים, והמופתים שלו כמה תקיפים, מלכותו מלכות עולם, ושלטונו של הקדוש ברוך הוא, זה עם דר ודר. המשפטים האלה מוכרים קצת, בגלל שאנחנו גם שרים את זה בקר ריבון, שחיבר רבי ישראל נג'רה, הוא שילב בתוך השיר את החלקים מהמילים האלה שאמר נבוכדנצר המלך, שפר קודמי להחוויה, שפר קדמך להחוויה, הוא עשה את זה. עתו היא כמה רברבין ותימו היא כמה תקיפין, הוא גם שילב, נכון? רב רבין עובדך ותקיפין, כן, מלכותי מלכות עולם ושלטני עם דר ודר. טוב. ועכשיו הוא מספר את הסיפור. אומר נבוכדנצר, ענה נבוכדנצר. אולי לא נקרא את המילים בארמית, אלא יותר את התרגום שלהם לעברית, כמו שהמצודות והמלבים והרשי מסבירים את העניין. אומר, אני נבוכדנצר. אומר, הייתי שלב בביתי ורענן בהיכלי. בסדר? הוא בא ואומר, יש... הוא אומר, הדבר הזה קרה, לא היו לי צורות ואויבים, לא מסביב, לא מלחמות, הייתי רענן בהיכלי במלכות שלי, בחיים הפרטיים שלי, הכל היה טוב. אצלי בבית ורענן בהיכל, בחיים הפרטיים ובחיים הציבוריים הייתי מצוין. והוא אומר, חלום חזיתי, והחלום הזה הפיל עליי מורה ופחד. אחר כך היה לי הרהורים על משכבי, כאילו כל מיני רעיונות מבהילים, ועמדו לפני חזיונות נוראים ומפחידים. טוב, והוא אומר, ואז... כשקמתי בבוקר, יצאה ממני פקודה להכניס לפניי את כל חכמי בבל שיודיעו לי את פתרון החלום. וכשנכנסו החרטומים, אמרתי לפניהם את החלום, ובסוף הבאתי גם את דניאל, שקראתי לו בל צ'צר, כן, בל צ'צר, חוכמת בל. בל זה האליל הבבלי, צ'צר זה חכם, בל צ'צר, קראתי לו כשם אלוהי, ושרוח אלוקים קדושים בו, ואמרתי לפניו את החלום. יש סיבה למה הוא לא קרא לו ראשון, למה הוא קרא לו אחרון. הוא חשב שהחלום הזה הוא חלום מכוחות שפלים, מהכוחות של העולם, מהמלאכים, לא מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן הוא אמר, זה החרטומים בטח יודעים. אבל כשהוא רואה שהחרטומים לא יודעים, אז לכן הוא קורא לדניאל בסוף. אחרי שהם לא יודעים מה לענות, אז הוא קורא לדניאל, כדי שדניאל אולי ידע להסביר לו את החלום הזה. הוא אומר, ובפרט שדניאל גם... יש לו את הידיעה בגם מה שקורה עם המלאכים. טוב. ואז הוא קורא לו ואומר לו, בל צ'צר, אומר, רב, אתה גדול החרטומים, שאני יודע שיש רוח אלוקים קדישים בך, וכל רז לא אנס לך, כל סוד לא נסתר ממך, חזווי חלמי דחזת ופשרי אמר. בוא, תגיד לי את את הפתרון של מה שחלמתי, והוא אומר לו את החלום. הוא אומר, חזי ראשי על משכבי, חייתי בלילה, חלמתי וראיתי, ועלו, והנה, אילן בגו ערה, אילן בארץ, והוא מאוד גבוה. עכשיו, הוא אומר, אילן בגו ערה, זאת אומרת, הוא רואה בהתחלה את הצימוח, שעלה, עלה קטן, על על קטן, יוצא מהאדמה, מתחיל לצמוח לגובה, לגובה, גדל, 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 עד שהוא מגיע ממש עד השמיים, רומי סגי, כן, הגובה שלו עצום, רבה אילנה, הוא גדל, הוא תקיף, והוא נהיה חזק, ורומי הגובה שלו ימתל לשמיה, מגיע ממש עד השמיים, וחזותי והמראה שלו, כן, החזותי אולי פירוש אחר פה, של הענפים שלו, לסוף כל הרעה, לסוף כל הארץ. פשוט האילנה הזה גדל ומתפתח, ואומר, ואחרי שהוא כזה גדול, אופיי שפיר, הענפים שלו יפים, ועם בי סגי, הפירות שלו גדולים מאוד, ומזון לכל הבי, מזון לכולם יש בו, ואז תחותו היא תתלל חיבת ברה, תחת האילן הזה יושבים בצל, כן, חיות בר, ובענפו ידורן ציפורי שמיה, בענפים שלו גרים ציפורי השמיים, ומיני יצזין כל בשרה, וממנו ניזונים כל בשר. כל מי שנמצא בעולם, יש לו מזון, כולם ניזונים מפועל. בהתחלה הוא רואה שיש לו המון מזון שמספיק לכולם. עכשיו הוא רואה שזה לא רק מזון לכל הבית, אלא בפועל כל העולם ניזונים ממנו, מהאילן הגדול הזה. חזה עבד בחזווי ראשי על משכבי, ואז אני רואה תוך כדי בחלום שלי, ועלו והנה, עיר וקדיש מן שמיה נחית, יורד מלאך קדוש מהשמיים. באמת יש פה גם, אמר לי מסביר, הדרגה מסוימת, כן? מלאך שמצווה על קדוש, זה המלאך ממונה, קדוש הוא המלאך שלמעלה ממנו, שמצווה עליו לעשות את הפעולה הזאת, והוא אותה, כאילו השוטר והשופט שממונה על השוטר, בגיעים ביחד, יורדים מהשמיים, קרא וחיל, קורא בכוח, וכן אמר, מה הוא אומר? גודו אילנה, תכרתו את האילן, וקציצו ענפוי, תקצצו את הענפיו, את הענפים הגדולים שלו, אתרו אופיי, תשאירו את הענפים הקטנים, כן? הענפים שעליהם גדלים הפירות, ובדרו עם בית, תפזרו, תשחיתו את פירותיו, ואז תנוד חייבתה מן תחתוי וציפוריה מן ענפוי. ינודו, יזוזו, ילכו מפה החיות מתחתיו והציפורים מהענפים. אבל ברם, עיקר שורשו היא בהרעה שבוקו. את עיקר את השורש שלו יישאר בארץ. ובאסור דיפרזל, ותוך כדי הוא עובר מלדבר על עץ, על צמח, כן? בשפה שפתאום הוא עובר לדבר בשפה שונה. ובאסור דיפרזל הוא נחש, כן? בקשרים של ברזל ונחושת, בדתאה דיברה ובטל שמיה הצטבע. זאת אומרת, ואז הוא, תקשרו אותו, כמו שהוא פתאום מדבר על איש משוגע, שצריך לקשור אותו כדי שלא יזיק. אז הוא אומר, תקשרו אותו באסור דיפרזל ונחש, זאת אומרת, באזיקי ברזל ונחושת, ואומר פתאום, עובר לדבר עליו כמו פתאום על בהמה. זאת אומרת, יש פה מעבר מאוד חד מדיבור על, שהמלאך מדבר על אילן, על עץ, בסדר, על צנח, שתחרטו אותו ותשמידו את הפירות שלו, אבל תשאירו את השורש, ותוך כדי פתאום אומר, ותקשרו אותו באזיקים של ברזל ונחושת, ואז הוא עובר פתאום לדבר עליו כמו על בהימה. אומר, בדשא שבשדה, בבטל של השמיים הוא יתרחץ, ואם החיות יהיה חלקו, זאת אומרת, מבהימה פתאום הוא עובר לחיה, ואם החיות יהיה חלקו, בעשב הארץ. טוב, ככה הוא אומר, ואז ממשיך המלאך ואומר, לבבי מן אנשה ישנון, הלב שלו ישתנה מלב של בני אדם, ולבב חיבה יתייהיב לי, יינתן לו לב של חיה. ושבעה עידנים, שבעה זמנים יחלפון עלוי, שבעה זמנים יעברו עליו בצורה כזאת שהוא כמו חיה בשדה. טוב, ונוסיף המלאך ואומר, את הדבר הזה, את הגזרה הזאת, אני אומר, בגזירת עירין פתגמה, בגזרה של המלאכים, ומימר קדישין שאלתה, אנחנו כבר יודעים שזה שתי דרגות עיר וקדיש, נכון? הדרגה שמעל, אומר, זה נעשה על ידי המלאכים. אגב, הגמרא, כשהיא מביאה את הדבר הזה, שכל גזרה שיורדת מהשמיים, יש עובר דרך המלאכים, הגמרא מביאה, כמו שכתוב, בגזרת עירין פתגמה, ומימר קדישין שאלתה. כן, זה הראיה שיש באמת הדרגה בירידת הציווי אל העולם. אז הוא אומר, כך זה יהיה. גזרה של העירין, המלאכים האלה, ובמאמר הקדישים המלאכים שמעליהם, עד דברת, עד שיגיע מצב, דינדאון חייה שידעו כל החיים בעולם, דישליט אילה במלכות אנשה, שולט הקדוש ברוך הוא, העליון, שולט במלכות האנשים, ולמען דייצבה ייתנינה, למי שהוא רוצה הוא ייתן את המלוכה, ושפל אנשים יקים עלה, והוא יקים שפל אנשים כשהוא רוצה. עכשיו, פה יש נקודה מאוד חשובה שזה נבוכדנצר אמור להבין מתוך החלום הזה. שפל אנשים יקים עלה. למה כל הסיפור הזה קורה? נבוכדנצר מרגיש את עצמו מלך בעולם, הוא מולך באמת בכיפה כמו שזה נקרא, הוא מולך על כל העולם. ומהמלוכה שלו גדלה ומתרבה ומוצלחת, וכל העולם ניזון ממנו, כן? הוא מרגיש שהוא מפרנס את כל העולם. ואז יש לו חלום, החלום הקודם של נבוכדנצר שיש לנו בתחילת ספר דניאל, שם הוא רואה פסל עם ראשו מזהב, החזה והזרועות מכסף, המעיים מנחושת, רגליים מברזל, אצבעות הרגליים מברזל וחרס, ואז באה אבן קטנה, גדלה, 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 מפילה את הצלם הזה וממלאה את כל העולם. הוא קורא לכל החכמים, הסיפור שם קצת שונה בפרטים, לא ניכנס, אבל בסופו של דבר הוא מקבל את הפתרון מדניאל, שהפסל הזה מרמז על מלכות הראש, ראשי דדהב, זה אנטו ראשי דדהב, אתה הוא ראש הזהב, נבוכדנצר, מלכות בבל זה ראש הזהב, יש את הזרועות והחזה מכסף, זה פרס ומדי, שהם שתי זרועות, המעיים מנחושת זה יוון, שזה בעצם סדר המלכויות, ואז הרגליים זה מלכות אדום, ובסוף הימים יהיה את החרס ואת הברזל ביחד, הברזל שהוא אדום והחרס שהוא ישמעאל, ואז תבוא האבן הקטנה שזה משיח בן דוד, יפיל את הצלם הזה, ימוטט אותו לגמרי וימלא את כל העולם כולו. אז זה הנבואה לגאולה. נבוכדנצר רוצה לעצור את היישום של הגאולה הזאת, הוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה, ואז הוא הולך ובונה פסל ענק בבקעת דורה, פסל שכולו זהב. כולו זהב, וכל הסיפור שיש לנו עם להשתחוות לצלם בימי נבוכדנצר, זה הפרקים הקודמים בדניאל, הם על הצלם הזה שנבוכדנצר בונה ומנסה לומר, לא, אעלה על במתי אב, אמרתי אעלה על במתי אב, אדמה לעליון, הוא מנסה לדמות את עצמו לקדוש ברוך הוא, ואך אל שאול תורד, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אך אל שאול תורד, אלי ארכתי בור, אתה לא במצב כזה, אתה לא מתמלא את העולם, אנטרי שדדה וקיבלת את המקום שלך, אבל לא יותר מזה. גם את זה הוא קיבל בכוח הזכות שהוא דאג לכבודו של הקדוש ברוך הוא, שלוש פסיעות הוא הלך בשביל הקדוש ברוך הוא, קיבל על זה שכר, ולכן גם כאן, ברם עיקר שורשו היא בהרע שווקו, עיקר השורש שלו יישאר, שידע שכשהקדוש ברוך הוא נותן מלוכה, הוא גם נותן. הנתינה היא ממנו, כן? יש לו, הקדוש ברוך הוא מושל בעולם בכל המובנים. ברם עיקר שורשו היא בהרע שווקו, אבל המלכות שלו תתבטל ולא תתקיים לנצח כמו שהוא חושב. ושפל אנשים יקים עלה, אותה אבן שפלה שאתה מזלזל ולא מוכן לקבל אותה, ומנסה לעשות כל מה שאתה יכול כדי למנוע ממנה יום אחד להוריד את הפסל הזה כולו, אפילו להמשך שלו. זה לא חזה וזרועות שקשורים לראש, כן? אנחנו ממשיכים את בבל וממשיכים את יוון וממשיכים את רומא ומנסים לחכות בצורת הבנייה של ההיכלות שלהם, את הצורה שהיה שם, כן? את הכבוד. לא, משהו אחר בא לעולם, משהו שונה מגיע לעולם. אבן קטנה שתמלא את העולם ותראה את האפס שבשקר ותבטא לגמרי את כל הזבל הזה, שניסה לשלוט בעולם ולהעמיד תחליף למלכות האמיתית, למלכות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. בסדר? ושפל אנשים יקים עלי. דווקא השפל אנשים, אלה שאתה מזלזל בהם, אלה הקטנים האלה, דווקא הם יקומו ובאמת יהיו בעולם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. טוב, מה קורה פה? אומר לו דניאל את פתרון החלום. אומר לו, עד בלשצר, אומר לו, תגיד לי את זה, יש לך את הרוח אלוקים קדישים, יש לך את האפשרות. ואז הוא אומר לו, השתמם כשעה חדה, הוא פוחד, כאילו, אז הוא שותק. ורעיוני והלוני, הוא כאילו נבהל. ענה מלכה ואמר, אומר לו המלך נבוכדנצר בלשצר, חלמה ופישרה אל יבה לך, אל תיבהל מהחלום והפתרון שלו. ואז הוא אומר לו, ענה בלשצר ואמר, אומר לו לבלשצר, מרי, אדוני, חלמה לשונאך ופישרי לערך. הוא אומר לו, לכאורה, זה מה שנבוכדנצר מבין שהוא אומר לו, זה אדוני המלך, כן? החלום יהיה לשונאך ופתרונו יהיה לצריך. זה שתי דרגות, צריך ושונאיך זה שתיים. הוא אומר, החלומות לבד הם מספיק גרועים, וכשמבינים את הפתרון שלהם זה עוד יותר גרוע. ואויב שהוא יותר גדול משונא, אז בוא יתקיים הפתרון. כן, השונא יחלום חלומות רעים ומבינים כאלה. רשי אומר לנו שיהיה פה עוד דבר, פשוט במרי. אמרו רבותינו, מרי הוא מבקש למימי, מהקדוש ברוך הוא. נבוכדנצר חושב שהוא מדבר איתו, הוא בכלל מדבר איתו. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, חלמה לסנך. אומר, מרי זה קודש, מדבר לקדוש ברוך הוא, תלה עיניו לקדוש ברוך הוא ואמר, חלום זה ריבונו של עולם, יתקיים על שונאך. על מי? מי זה השונא של הקדוש ברוך הוא? זה. ואם תאמר לנו, חנצר אמר, ולא ישראל שונא, אפשר שיקללם, חייב להיות שאומר, מרי, חלמה לזונה, וואי, ריבונו של עולם, כזה חלום טוב הוא חלם. חלום מצוין, הלוואי שיתקיים עליו. החלום שיקבל, עם הפתרון שלו שיחול עליו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתקיים על השונא שלו ועל האויב שלו, של הקדוש ברוך הוא, הפתרון של החלום. זאת אומרת, על נבוכדנצר. עוד שנבוכדנצר מבין שמשום מה הוא מקלל את השונאים שלו. והוא מסביר לו מה זה האילן הזה. הוא אומר לו, האילן הגדול שראית, שהגובה שלו מגיע עד השמיים ומתפשט לכל הארץ עם הענפים שלו והפירות הגדולים והמזון לכולם. הוא אומר, אנטו מלכה, אתה הוא המלך, דירבת. שאתה גדלת וצמחת מאפס, ותקפת ונהיית חזק, ורבותך רבת וגדלת עוד, הגעת לשמיים. הוא הרס את בית המקדש, הוא נגע בשמיים, ושולטנך לסוף הרע, ואתה שולט על סוף הארץ, על כל הארץ, עד הסוף. ומה שהמלך רואה, דיחזה מלכה עיר וקדיש נחית מן שמיה, ואמר גודו אילנה וחבלוי, כן, תקצצו אילן, תארסו אותו, ברם עיקר שורשוי, בהרעה שבוקו, כן, מה שראית ש... תרסו אותו, תשאירו את השורש ותקשרו אותו והוא יצא ויוכל את עשב השדה ויתרחץ בטל השמיים ויהיה עם החיות שבעה עידנים, שבעה זמנים יחלפו עליו. אומר, דנה פשרה מלכה וגזרת אילאי. אומר, יש פה גזרה משמיים, פתרון. אומר, עליך זה יבוא הדבר הזה. אומר, אתה המלך הגדול הזה שכל העולם מתפרנס ממנו ועליך זה יבוא. לך תרדין מן אנשה. אומר, יזרקו אותך, יטרידו אותך, יוציאו אותך מחברת בני אדם. ועם חיות השדה יהיה מגוריך. אתה תגור עם חיות במשך 7 שנים. ועשב כמו שברים אתה תאכל, ומטל השמיים אתה תתרחץ, ושבעה עידנים יחלפון עליך, יעברו עליך ככה 7 זמנים, עד דתנדע, עד שתדע, דשליט אילה במלכות אנשה, ולמן דיצבי יתנינה. אתה תדע שהקדוש ברוך הוא שולט במלכות, בני האדם, ומי שהוא ירצה הוא נותן לה. ודיה אמרו, מה שהמלאך אומר, למשבק עיקר שורשוי, להשאיר את עיקר שורש האילן, לא לקצוץ אותו, את השורשים שלו, דילנה, מלכותך לך קיימה. המלכות תישאר קיימת לך, דתנדע שליטין שמיים, שתדע שהשמיים שולטים. זאת אומרת, יש פה חידוש, גם בנקודה הזאת, שבעצם הוא אומר לו, תראה, בצורה טבעית, רודן, דיקטטור, מלך, כמו נבוכדנצר, ברגע שהוא נעלם והופך להיות חיית הארץ, כמו בהמה, מסתובב, הוא מאבד את המלוכה. 7 זמנים שהוא כמו פרה, כן, כמו בהמה, אוכל טל ואוכל עשב בשדה, והמלכות נשמרת לו. כדי שתדע שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. המלוכה, כשקיבלת אותה, כשנלקח, תלקח ממך, אין לך שום שליטה בדבר הזה. אומר להן מלכה, מסיים דניאל ואומר לו, המלך מלכי ישפר עלך. אומר, אני אתן לך עיצה. וחטאך בצדקה פירוק, ועווייתך במיכן ענאים, הן תאבי ערכה לשליבתך. אומר, יש לי עיצה בשבילך, מלכי, עצתי, תהיה טובה בעיניך. אומר, מה העיצה שאתה יכול לעשות? יש לי עיצה בשבילך לשמוע את הדברים שלי, חטאך בצדקה פרוק, תפרוק מעל צוואריך את החטאים שלך על ידי צדקה, ועווייתך, האבונות שלך, במיכן עניין, עניין, בלתת לחנון עניים, לחנון, לתת אוכל לעניים. הן, ואז תהווה ערכה לשליבתך, אפילו שהגזרה הנורא הזאת נגזרה עליך, כל זמן שאתה תיתן אוכל לעניים, ואתה תרחם עליהם ותיתן צדקה, אתה תיפדה. יהיה ערכה לשלוותך. אתה תמשיך להיות שלב, לא תנער הרע לבוא. טוב, למה איזה הגמורה אומרת לנו שיש פה ביקורת על הגמרא בסוטה, הגמרא בבבסרה, שיש פה ביקורת על, על דניאל, למה הוא באמת אומר את העיצה הזאת לנבוכדנצר להציל אותו. יש פה באמת מה לדון בזה, אני לא ניכנס עכשיו, אבל רשי מסביר שהיה סיבה למה הוא באמת אמר את זה. אומר, מה ראה דניאל להשיא עיצה טובה לנבוכדנצר? אומר, ראה ישראל עניים, שפלי גולה, מחזירים על הפתחים. ואישיו העיצה לכוננם, הוא נותן לו עיצה לעזור להם, אמר לו, עניים אלו שהגליטה, מתי הגליטה אותם לבבל, רעבים הם, פרנסם. וכן עשה, כך הוא באמת עשה, פתח אוצרותיו, והיה מפרנסם כל י' ב' חודש, ובאמת נתן להם בינתיים, נתן להם אוכל. עכשיו, בדבר הזה שהוא נותן, בעצם איפה דניאל מבין את הדבר הזה? המלבי מסביר שהוא רואה בחלום, שבעץ הזה תזון כל הרעה, הוא זן את כל הארץ. אז הוא מבין שכל זמן שהוא עושה צדקה ונותן לאחרים, יש לעץ הזה קיום. ומכוח הדיוק בחלום הזה, הגודו אילנה נעצר ברגע שהוא יפסיק לתת לעניים, אז באמת הגודו אילנה יתקיים. טוב, אז יש פה באמת אבון מצד השכל והכפירה, ואז הוא צריך להכון עניים, לחפר עליהם, שזה יותר מצדקה. צדקה זה גם לא מישהו שעשה נגדך משהו רע, ולכן זה טוב נגד חטאים. אבונות זה אפילו אם מישהו היה לא בסדר איתך, אתה חונן אותו, כן? זה מספיק, וזה טוב גם בשביל לחפר על אבונות, ובאמת יש פה, יש בעריכות, אני לא אכנס לזה, אבל יש פה עריכות באמת על הפרטים של העניין הזה. טוב, למעשה אומר הפסוק, קולה מתה על נבוכדנצר מלכה. הכל הגיע על נבוכדנצר המלך. והפסוק מספר לנו איך זה קרה. לקצת ירחין, תרי עשר, עברו כמה חודשים, 12 חודש, שנה. זה התעכב לו הגזרה מלבוא. על איכל מלכותה דיבבל מהלך הבא. המלך הולך, על בהיכל מלכותו. בסדר? שנה שלמה הוא עוד זכר את החלום, הוא עדיין פחד מה שלא יתקיים, הוא גם לא יצא החוצה, נכנע מלפני השם, עברה שנה, שום דבר לא קרה, הוא נרגע. עכשיו, הוא חשב שהתבטלה הגזרה, טוב, זה כבר, זהו, עבר הרבה זמן, אז סתם הוא הפחיד אותו. ויום אחד הוא יוצא לחוץ, והוא שומע רעש ליד היכל מלכותו. הוא שואל, מה זה הרעש הזה? מה הרעש הזה? אומר רשי, נצטט את רשי, שמע עניים באים על הפתח וצועקים. היה חלוקה של אוכל שם, תראו לעצמכם, זה נדחף, זה צועק, התור פה, התור שם, כן, כרגיל. ואז הוא שומע את הדברים האלה, אמר, מה קולה המון הזה באוזניים? מה הרעש הזה פה בהיכל מלכותי? אמרו לו עבדיו, מה אתה אמרת? אלו העניים שקבעת להם את פרנסתם, הם כולם באים לקבל אוכל. אמר, ואז ענה מלכה ואמר, ענה המלך ואמר, הלא דהי בבל רבתה, הרי זאת בבל הגדולה, דיאנה ונאיתה, שאני בניתי אותה לבית מלכו, שיהיה בית מלוכה, בתקוף חיסני ולעיקר הדרי, בכוח שלי, בעוצמה שלי, ביקר היופי שלי, בכבוד שלי, אני בניתי את המקום הזה. ואלמלא רשי, ואלמלא בזבזתי אוצרותיי לפרנסת עניים. מאיכן הייתי בונה כל הפרטרין הללו? מעתה איני מפרנסם. מה קורה? הוא מגיע, הוא שומע את העניים, עולה לו הנבוכדנצר שלו, הרוע שלו, ואומר, מה? אני, עוד פעם הגאווה של, אמרתי אלי על במתי עבד המלא עליון, כן? אני בניתי, אני עשיתי, איך נראה לך עשיתי את כל המיליונים האלה? איך נראה לך בניתי כזה בית יפה? בלתת לעניים שפרזיטים, עלוקות, שלא עושים כלום? מה אני עשיתי? בחוסני ובגבורתי, ולכו לעבוד. מסלק את העניים, הוא לא מוכן לתת להם, זה הכוח שלי, הוא כבר חזק, יש לו את המעלה שלו, את החשיבות שלו, מה, הוא לא מוכן. ואז עוד מילתה בפום מלכה, עוד מילתה בפום מלכה, תוך כדי שהוא אומר את המילים האלה, כל מין שמיה נפל, יורד נופל קול מהשמיים ומודיע לו, לך אמרין נבוכדנצר מלכה, לך אומרים נבוכדנצר המלך, מלכותה עדת מינך, המלכות שלך הסתלקה ממך, ומן הנשה לך תרדין, ואתה תתרד מבני אנוש, ועם חיבת ברה מדורך, ואתה תהיה מגורך עם חיית השדה את התגור, אסבע כתורין לך יתעמון, אתה תאכל עשב כמו שברים, ושבעה עידנים יחלפון עלך, עד יתינדדי שליט אילה במלכות הנשה, או למען דעצבי איתנינה, עד שאתה תדע את האמת, מי באמת שולט בעולם. טוב, באיש העתה, ובאותו זמן, מילתא שפת על נבוכדנצר, אומר באותו זמן, באמת נבוכדנצר הגזרה ירדה עליו, ומן הנשא טריד, הוא השתגע, והסבק את אורין יחול, התחיל לאכול עשב, ומטל שמיה גשמי יצטבע, הוא התרחץ בטל השמיים, עד יסערי כנשרין רבה, עד שהשיער שלו נהיה ענק כמו נשרים, ותפרוהי והציפורניים שלו כציפורים, ממש כמו ציפורים, כאילו נהיה ממש כמו חיה, וככה עברו עליו שבעה עידנים שהוא עובר את הגזרה הזאת שנגזרה עליו משמיים. לקצת יומיה, עובר קצת זמן, עוד פעם, יש פה מעניין באבן עזרא, שהוא כותב, מהסיפור הזה אומר שהגאון אמר, שאם זה חודשים או שנים, בסדר, טוב, לפי דעתי אומר זה שנים, לפי הגאון, כן, רואי זה על הגאון, פרט שזה שבעה חודשים, אומר נבוכדנצר, אל יעלה לבך, בוא נצטט את האבן עזרא, אל יעלה לבך שנבוכדנצר שב בהימה זכר או נקיבה. כן, אומר, לא, אל תחשוב שהוא באמת היה ממש בהימה. אומר למה? כי אין כתוב רק שישכון עם החיות ויאכל עשב כמוהם, וטעם ולבב חיות שתסור דעתו, בלי נשמה. נשאר כלב חיה. קיצור, אומר עיני לשמיע נתלית, מביא ראיה. ואני ראיתי, אומר האבן עזרא, אחד מחברינו נאמן רוח, וחבר של האבן עזרא, והגיד לי שהיה באי אחת שהיא סרדיניה, איזה עיר בשם סרדיניה, כן? מישהו משם ראה, והנה הרי לך, אני זה גוי, יצא וברח מאבותיו כיסר הדעתו והשתגע, והיה עם האיילים שנים רבות, והוא הולך על רגליו וידיו כמוהם, כמו איילים, פשוט חי כמו אייל, והנה הלך מלך האי, המלך של סרדיניה, הלך לצוד צידה, ולקח איילים רבים, ואז תוך כדי הוא לקח גם את הערל השוטה, החשוב שהוא אייל, שחושב שהוא אייל, כן? לקח אותו, ובאו אבותיו. המשפחה שלו, והכירו, ודיברו אליו, ולא ענה. ונתנו לפניו לחם לאכול ויין לשתות, ולא אהבה, הוא לא רצה. ונתנו לו עשבים עם האיילים ואכל, ובחצי הלילה ברח לאיילות השדה. פשוט הוא ברח. זאת אומרת, אבן עזרא מתאר פה את הסיפור הזה, שקרה באמת, מישהו נאמן רוח סיפר לו שהוא ראה את זה, ואומר, זה בדיוק גם מה שקרה פה עם נבוכדנצר בסיפור הזה, שבשבעה עידנים, שלדעת האבן עזרא זה שבע שנים, זה מה שהיה עבר עליו בתקופה הזאת. לקצות יומיה. אחרי שעוברים השבע שנים האלה, נבוכדנצר, מה קורה איתו? ענה נבוכדנצר, כך הוא כותב במכתב, עיני לשמיה נתלת. הסתכלתי אל השמיים. זאת אומרת, עד אז הוא היה כמו בהימה. הסתכל רק למטה, הוא אף פעם לא הסתכל על השמיים, ולכן גם לא התעורר בו כוח הנשמה שהיה בו בפוטנציאל. ברגע שהתחיל להתעורר בו כוח הנשמה, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לשאת עיניים על השמיים, להסתכל על השמיים, לא להיות כמו בהמה עם הראש למטה, אלא להרים עיניים על השמיים. הוא אומר, ברגע שעשיתי את זה, והרמתי את העיניים על השמיים, ומנדעי עליי יטוב, חזרה לי דעתי, חזר עליו כוח הדעת. ולעילה ברכת, וברכתי את העליון, ברכתי את הקדוש ברוך הוא, ולחי עולמה שבחת והדרת, ושיבחתי והידרתי את חי העולמים, שדי שולטני שולטן עלם, ומלכותי עם דר ודר, שהוא שולט, והמלכות שלו תמיד, יש פה מה לדון על שולטן ומלכות, מה הסדר, כי בפסוקים בדרך כלל זה אחרת, אבל בסדר לא עכשיו, וכל דיירי הראה, כל מי שגר בארץ, אומר נבוכדנצר, כלה חשיבים, הם נחשבים כמו אבק, כן? למד-ה, חשיבים כמו אבק, וכמצבי אביד, וכרצונו הוא עושה, בחיל שמיה ודיירי הרע, בחיל השמיים המלאכים וגרי הארץ, ולא איתי די ימחה בידי, די ימחה בידי, ויאמר לי מעבדת, אין מי שיאמר לקדוש ברוך הוא מה תעשה או ימחה כנגדו, באיזימנה באותו זמן, מן דאי יטוב עליי, חזר אליו השכל לא רק כאדם פרטי, אלא גם בענייני המלכות, וליקר מלכותי הדרי, כן, חזרתי לכבוד מלכותי, וזיווי יטוב עליי, וחזר לו הפנים, חזר לו היופי של הפנים, ולי הדבריי ורברבניי יבעון, כן, חזרו לבקש ממני היועצים והשרים, שאני ישוב אל המלכות, ועל מלכותי הותקנת, חזרתי למלכותי, ורבוי עתירה הוספת לי, ונוסף לי כבוד גדול. נוסף לי כבוד גדול, אמר, כאן ענה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה, אני משבח, מרומם ומפאר למלך השמיים, די כל מעבדו יקשות ואורחתי דין, כן, שכל מעשיו אמת וכל אורחותיו דין, ודי מהלכים בגאיבה יכיל להשפעה לה, ואלה שהולכים בגאווה הוא יכול ומשפיל אותם. משפיל גאים ומגביה שפלים. זה המכתב של נבוכדנצר. זה המכתב של נבוכדנצר, דניאל, פרק ד', קצת סוף פרק ג' ופרק ד'. אנחנו רואים פה דבר, כוח נפלא, כוח עצום. על נבוכדנצר הרשע, באמת רשע, כן? בלי... אין רשעים כמוהו, בסדר? זה הרשע הגדול מכולם, שהחריב את בית המקדש, טבח בעם ישראל מאות אלפים או מיליונים מעם ישראל, הגלה את עם ישראל לגלות, בגאווה נוראה מתחצף נגד הנבואה של הקדוש ברוך הוא ובונה פסל. מגיע לו העונש הזה... כמו של הכי מוצדק בעולם שזה מגיע לו. גם הוא, כל זמן שחטאך בצדקה פרוק ואווייתך במכן עניין, כשהוא עושה צדקה ונותן אוכל לעניים, הגזרה לא שולטת בו, אין תאבי ערך לשלבתך. ברגע שהוא מסתלק מכוח הצדקה וכוח החסד, אז הוא נופל. אז באמת הגזרה חלה עליו עם כל העצמה והכוח. ברגע שאני עשיתי, אני בניתי, מה פתאום שאני אתן לו? שילך לעבוד. אז הוא מאבד את הכל. יש פה סוד נפלא, סוד נפלא, וכוח עצום שהתורה הקדושה מגלה לנו. לא משנה עד כמה הגזרה שנגזרה היא נוראה. לא משנה עד כמה הגזרה שנגזרה מוצדקת ומגיעה, וזכות אבות וברית אבות, ושום דבר בעולם אין שיכול להגן מפני הגזרה הזאת. אין פנימיות טובה כמו בעם ישראל. אין כוח האבות הקדושים כמו בעם ישראל. אין את התקווה לעתיד כמו בעם ישראל. מדובר על נבוכדנצר הרשע. שורשים רעים, כולו רע והעתיד שלו רע, הפנימיות רעה, החיצוניות רעה, רוע מוחלט מכל הכיוונים. אבל כל זמן שהוא מחזיק בכוח הצדקה והחסד, לא יכול לחול עליו הגזרה. תאבי ירחה לשולבתך. יש עיצה נפלאה עבורנו, עלינו, שאנחנו קדושים בעצם, קשורים לקדוש ברוך הוא בפנימיות שלנו. אבותינו הקדושים, מאברהם, יצחק ויעקב וכל הדורות שהיו קדושים וצדיקים, ובעזרת השם גם הצאצאים שלנו יהיו צדיקים. אנחנו ודאי שכשאנחנו מכירים באשור לא יושיינו ופונים אל כוח הצדקה והחסד לתת משלנו למישהו אחר, ודאי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ותאבי ערכה 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 לשלוותנו. בעזרת השם שיתמתקו הדינים, שיתגלו הרחמים, שנראה איך שכל הדבר הזה שהתחיל בשמיני עצרת ונמשך עכשיו בימים האלה שאחרי של סוף תשרי, הימים הגדולים והנפלאים האלה של ביטול יצרה בעבודה זרה וביטול יצרה בעריות, שיתגלה כמה הדבר הזה הוא יתגדל ויתקדש, שמי רבה בעולמה דברה כראותיה.